זה נראה שאפשר לדרוש הרבה מאוד דרשות על מגילת אסתר ועל חג הפורים, אבל המאורעות שאנחנו עוברים אולי הם גדולים על כל אבורטים שאנחנו מסוגלים לתת, כשמגילת אסתר אולי פשוט נפרסת לפנינו מתוך המאורעות שאותם אנחנו חיים ממש עכשיו במלחמה הנוכחית שלנו מול איראן. אז שלום לכולם, אני מתן חסידים וברוכים באים לסוגיה ישראלית, הפודקאסט של הרב אורי שרקי. שלום הרב.
שלום וברכה לך ולכל הצופים בנו.
אז הייתי רוצה שנצלול לפרספקטיבה שלך על המאורעות שאנחנו חווים היום, אולי בראי מגילת אסתר. לפני כן תזכורת קטנה, אנחנו ממש מזמינים אתכם להצטרף אלינו כשותפים במסע הרעיוני של סוגיה ישראלית, לקבל את השיחות המלאות לפני כולם, את המחשבות הנוספות שלי ושל הרב שרקי אחרי כל שיחה, ואולי יותר חשוב מהכל, את השותפות ביצירת התכנים, שליחת השאלות שמעניינת אתכם, עדכונים, הנחות לאירועים פיזיים שהם כבר בדרך. זהו, אז הרב, לקדוש ברוך הוא, כמו שאתה נוהג לומר, יש חוש הומור, הוא עשה לנו בעצם את כל הסטינג של המאבק הנוכחי מול איראן, בדיוק במקום, זה בדיוק בפרשת זכור, סימן ובי, יש לנו כאן את חמינאי שנגדר ראש הנחש, דומה בעצם כמעט כל מגילה שמציירת לילדים איך נראה אמן מציירת את חמינאי, זה בדיוק במקום, יש לנו את טראמפ בדמות אחשוורוש, איך אתה בעצם מגיב להדהוד הזה?
תשמע, אני שמעתי דווקא בשיחה מקדימה איתך רעיון מאוד יפה, והוא שבעצם המאורעות שאנחנו עוברים עכשיו הם תיקון של מגילת אסתר. כלומר, מגילת אסתר גילתה גבורה, גילתה חוכמה פוליטית, תחבולות וכדומה, כל זה נעשה כשאחשוורוש הוא המלך שלנו, כלומר בגלות. והדבר הזה משאיר איזשהו טעם מר. אני אפילו ראיתי... אחד הרבנים פרסם עכשיו שמי שלא יוכל לקרוא מגילה השנה, שיגיד הלל בלי ברכה. וזה מעדד עם זה שהגמרה אומרת שאי אפשר לומר הלל בפורים בגלל שאנחנו עדיין היינו עבדי אחשוורוש, אבל בכל זאת התחשבו בדעה שאומרת שהקריאה היא בעצמה הלל וכדומה. אז אתה אומר, זה שאנחנו מגיעים בסף שאחד הרבנים אומר להגיד כבר הלל בפורים.
אולי להגיד הלל.
כן, אולי להגיד, אז יש בזה תיק. תיקון מסוים לצורה המבוזה שהייתה לגאולה שלנו בימי הפורים.
אולי עוד בסוף אותו רב או רב אחר עוד יבוא להגיד הלל גם בחג אחר שיש בלוח השנה העברי, חג שנתחדש.
אתה מתכוון לפסח, כי בפסח הרי ידוע מה שאומר המדרש, שלא אומרים הלל אלא יום אחד בלבד. משום בין פה לא יבחה אל תשמח. אז הדבר הזה הוא מאוד מעניין, זאת אומרת שכן צריך לומר הלל על נפילת האויב. זה אנשים שוכחים, יודעים שלא אומרים שבעה ימים, אבל אומרים רק יום אחד. אז יום אחד צריך. אז זאת הסיבה גם שכל הרבנים כמובן אומרים הלל ביום העצמאות ובירושלים, כפי שידוע, כי הרי לא יעלה על הדעת, שאנשים לא יודו לקדוש ברוך הוא על גאולתו ועל פדות נפשנו.
כן, האמת שלא התכוונתי לפסח, האמת התכוונתי ליום העצמאות. נראה לי שאתה כתבת איזה משהו בנושא הזה, שאתה קשור באיזה קשר של להגיד הלל דווקא ביום העצמאות, נראה לי, אני לא בטוח.
אני מזמין את כולם להגיע בליל יום העצמאות לכותל המערבי, אנחנו עושים תפילה של אלפי אנשים שבאים לומר הלל ביחד בלילה, הדבר הזה אני חושב הוא גדול, מאוד מומלץ להגיע. אגב, אם כבר אנחנו מדברים על בין פה לא יבחל תשמח, אנחנו הרי במצב כזה, שכתוב, בין פה לא יבחה אל תשמח וביקשלו אל יגל ליבך, פן יראה השם ורע בעיניו וישיב מעליו אפו. על מה מדובר? פן יראה השם ורע בעיניו וישיב מעליו, מעל מי? מהאויב. איך זה? מדובר שאויב שרק נפל ורק נכשל. אז כל זמן שהוא רק נפל ורק נכשל, אל תשמח, תחכה שימות. ועל זה נאמר בתורה, וירא ישראל את מצרים מת! על שפת הים, אז ישיר משה. אז צריך להמתין קצת, נכון, אנחנו בירכנו הטוב והאמיתי, ועל נפילתו, ברוך השם של חמינאי, אבל אנחנו צריכים גם להבין, שאנחנו רוצים את ההשלמה, ואחד הדברים שקשים בעם ישראל, זה שעם ישראל, מפני שהוא עם הנצח, לצערנו, לא מפחד מדרך ארוכה.
לא מפחד מדרך ארוכה, כן.
כן, זאת בעיה, זאת בעיה, כי, אגב, זה אמנם אמרה של הרב קוק, שנאמרה לשבחו של עם ישראל, אבל יחד עם זה, אנחנו מתרגלים קצת יותר מדי, אנחנו מתמכרים לאמירה הזאת, ואנחנו לא תמיד רוצים לגמור את העניינים. אז הגיע הזמן גם שנגמור את העניינים, שבעצם ההיסטוריה תוכרע. כי תמיד אנחנו מדברים על לעתיד לבוא, ואנחנו לא תמיד שמים לב שלעתיד לבוא יש לו גם דדליין. יש איזה זמן שבו העתיד לבוא צריך להפוך להיות עבר. האמת היא שאם אנחנו כבר מדברים על התאמות לתקופה התנ"כית, כל הזמן חוזרים על זה בכלי התקשורת שאנחנו באירוע תנ"כי. יש סוגיה במסכת יומה בתלמוד הבבלי על כך שעתיד, יש מחלוקת מי עתיד ליפול בידי מי. האם פרס טיפול בידי אדום או אדום טיפול בידי פרס. והרב יהודה אשכנזי מניטו היה רגיל לומר שמדובר על מלחמה בין אמריקה לאיראן. כך הוא היה רגיל לומר.
וואו, אשכרה.
כן, כן, על יסוד מה שגם המהר"ל מפראג מדבר על כך שישמעאל, העיקרי, הכוח העיקרי של ישמעאל הוא פרס, ואנחנו רואים את ההכרעה הזאת היום. כלומר, בעצם ארצות הברית והנשיא שלה מבינים שכאן אנחנו בהכרעה היסטורית לקראת עולם אחר, ושהנקודה שצריכה טיפול מרובה זה דווקא פרס. אז ברוך השם הגענו לנקודה הזאת. אגב, המסקנה של התלמוד שם אחרי כמה ויכוחים, זה שאדום היא זו שתכריע את פרס ולא להפך.
וואו, מזל. יש לנו כאן בעצם, יש לנו כאן בשורה גיאופוליטית. תשמע, זה באמת מדהים, כאילו מניטו באיזשהו מקום חזה את המאבק הזה, אולי אפשר לומר. במילים קצת מגושמות, הייתה לו איזושהי אינטואיציה אולי בנושא. אדום, אני מבין בעצם את ה...
אל תגיד לי אינטואיציה.
ברוח הקודש, התכוונתי.
יפה, סוף סוף. זה נולד, טוב.
יפה, לאט לאט. עכשיו, אדום אני מבין, כי זה בעצם ההדהוד תמיד של המערב, אולי האימפריה המערבית בזמננו היא בעצם ארצות הברית, שמסמלת את המערב, את הקדמה וכו' וכו'. לגבי ישמעאל ופרס, זה תמיד קצת מסופק ומעורבב, נכון? כי ישמעאל עבורנו זה מייצג תמיד את האסלאם, ופרס זה משהו קצת אחר במקורות שלו, אתה יכול לעשות שם סדר קצת?
כן, אבל מה שקרה בשיעה, סך הכל מדובר על פרס, פרס היא מוסלמית. היא מוסלמית שיעית ולא סונית, כך שמבחינתם של הסונים, אלה כופרים גמורים, ומבחינתם של השיעים, הסונים הם כופרים גמורים, ובעצם יותר חשוב להם לנצח זה את זה, מאשר לנצח את העם היהודי. זאת האמת התיאולוגית שלהם, זה ש...
כן, זה אולי מה שיוצא קצת עכשיו עם הטעות הנוראית של איראן, ככל הנראה, בוא נראה לאן דברים התגלגלו, כשהם תקפו בעצם את בחריין, את איחוד האמירויות, את כווית, אולי את ערב הסעודית גם, ואז יש פה בעצם איזושהי העלאה אל מעל לפני השטח של המתח השיעי סוני תוך כדי המלחמה עם ישראל וארצות הברית, כן.
אכן, כדאי כי תזכור שבחריין היא מדינה שיעית גם כן. והוא הדין גם לאזרבייג'אן, אבל צריך להבין מה קרה בעצם השיעה היא מין יצירת כלאיים מאוד מעניינת בין האינטואיציות הזורואסטריות של הדת של זרתוסטרה והאסלאם. הדת של זרתוסטרה, שהיא הדת הקדומה בפרס, חילקה את העולם ל... שטן ואלוה הטוב ממולו. והדבר הזה מעצים מאוד, וזה חדר לאסלאם. כלומר, גם באסלאם, הרי הם מכנים את אמריקה השטן הגדול, מדינת ישראל השטן הקטן, זה בעצם, יש העצמה של אלימות ברברית שנסוכה בתוך המסר של האסלאם, שהוא מלכתחילה גם כזה אגרסיבי, כן? בוא לא נטעה.
יש איזה קשר בין אגרסיבות לבין אסלאם, כן, יש קשר כזה.
יש משהו. אבל בכל זאת, אנחנו רואים שבסופו של דבר, יש איזה מין יצירת קהיליים של שתי המסורות האלה, זה יוצר משהו נורא והיום. למזלנו, במשך חלק גדול מאוד מההיסטוריה, השיעים נהגו כמעין חרדים. כלומר, הם, כיוון שהם היו מיעוט, הם הלכו והסתגרו בתוך עצמם ולא רצו לבלוט על פני השטח ולא רצו להרגיז את האחרים. אבל חומייני היה הראשון שאמר, עכשיו הגיע הזמן לבצע את המשימה המשיחית של האסלאם השיעי, ובעצם זה תוך זמן יחסית קצר, 50 שנה, מה זה לעומת ההיסטוריה, תוך 47 שנים, אם נדייק, היא מגיעה הזמן של ההכרעה. עכשיו, העולם המוסלמי...
כלומר, חומייני הוא בעצם איזשהו חידוש, ביצע כאן חידוש תיאולוגי בתוך האסלאם השיעי, שהוא אמר, אנחנו לא מחכים, יושבים עכשיו ועד שהמאדי, האימאם הנעלם בעצם יבוא, המשיח בשפה, בתיאולוגיה השיעית, אנחנו הולכים לעשות משהו אקטיבי, והרבה מאוד מהמחקר, הרבה מאוד היסטוריונים אומרים, הוא לקח כאן בעצם מושפע מאידיאולוגיות מערביות, כמו למשל קומוניזם וסוציאליזם, ובעצם הכיל אותם בתוך האסלאם השיעי, וזה מה שגרם לתיאולוגיה הפוליטית, האקטיביזם המשיחי שלו, להיות כל כך שונה בנוף השיעי הרגיל, וזה החידוש הגדול שהוא בא. הפוך על הפוך, הוא דווקא מושפע מהמערב.
ודווקא מתוך כך תבוא הכרעה כללית ביחסים בין העולם המערבי לבין האסלאם כולו, וגם העלת התפקיד של עם ישראל בסיפור הזה. תזכור, במגילת אסתר נאמר בסוף דבר מאוד מעניין, ורבים מעמי הארץ מתייעדים.
מתייעדים.
מתייעדים, אין הכוונה שהם מתגיירים, אלא הכוונה שהם מאמצים איזשהו הידמות ליהדות, או מקבלים השפעה מן היהדות, כי נפל פחד מרדכי עליהם. ואנחנו במצב כזה שבו עכשיו מרדכי, כלומר, עם ישראל כאב טיפוס, הוא זה שנותן את העצות לאחשוורוש, הוא לא אחשוורוש שנותן את העצות למרדכי. אז כך שכאן קורה משהו מאוד מעניין. אנחנו מחברים בעצם הרבה מאוד מרכיבים, גם מגילת אסתר, וגם המאבק בין יצחק לישמעאל, ויחד עם זה גם מלחמת גוג ומגוג. כלומר, בעצם הכל מתחבר. אי אפשר לא לשים לב בכך, שלמשל בספר יחזקאל, בפרק למדחת, כששמע תיאור קצר ומאוד אפוקליפטי של מלחמת גוג ומגוג, מאוד קשה לאדם המודרני לחשוב שכל המרכיבים שמה אכן התקיימו, והנה, מהי הקואליציה של גוג ומגוג? מלבד מגוג, הרי יש שמה, מפורש ביחזקאל, פרס, פוש, פוט, תוגרמה. ארבעת אלה.
פרס אני מבין, כל שלושת האחרות קצת פחות.
כן? פוט? אתה יודע מה זה פוט? זה,
לא.
זוהי פונט. פונט זה הכינוי הקדום בתרבות המצרית לסומליה. היית מאמין?
לא.
זו, עכשיו, בוא מורה באמת, סומלילנד וסומליה, סומלילנד בעדנו, סומליה נגדנו. אגב, החלק של, הרי סומלילנד זה התחלקות של סומליה. החלק שאיננו כלול בסומלילנד קורא לעצמו פונט. כן, ידוע, תסתכל במפות, תראה את זה. עכשיו, שלא לדבר על קוש, כן, שבעצם מי שהיה מעורב בהגשת התביעה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג, זה סך הכל דרום אפריקה, בשם כל קוש כולה, ומאוד מעניין, תוגרמה גם, תוגרמה היא הכינוי הקדום לטורקיה, וכל אלה פתאום מתערבים לנו.
הכל מתערבב לנו בו בה.
כן, זאת אומרת שאפשר לומר שההכרעה של ההיסטוריה כוללת את ה... שלמה, את התכנים, את הלקחים של כל מה ש, של כל מה שהתרחש בהיסטוריה שלנו. אז כך שאומרים שאנחנו בתקופה תנכית, אני חושב שאנחנו בתקופה של סיכום התנך.
יפה מאוד. אתה יודע, פה רב, זה מעלה לי שאלה באמת, עם הזיהוי שעשית בפסוקים לסומליה ולטורקיה, עד כמה כשאנחנו מדברים על מאורע תנכי, או משהו שבסוף, בתור יהודים, אנחנו רוצים, יהודים מאמינים, אולי כאלה שגם הולכים אחרי הרב קוק, רוצים לראות ולהבין איך אותם מאבקים במקרא, הם פושטים ולובשים צורה, בטח כשאנחנו מדברים על המלאק, ואנחנו בעצם נאבקים בהם גם בימינו אנו, ומלווים את ההיסטוריה שלנו, אבל איך אנחנו בעצם, האם אנחנו צריכים לראות בזה משהו כללי, זאת אומרת, יש את המלאק ויש את המן, ויש כאן איזו תפאורה ש... עולה באמת, ואנחנו את המאבק מול איראן, ועד כמה אפשר לעשות את הדיוקים האלה, עד כמה הדיוקים האלה הם רציניים, או שהדיוקים האלה הם באווירת הפורים, ככה זה מה שאני שואל.
קודם כל, הדברים האלה הם ארכיטיפים. כן, ארכיטיפ
של... דיוק.
ברזה, אין שום ספק. אלא מה? הרמב״ם אומר דבר מאוד מעניין, והוא שאין הדברים האלה ידועים לשום אדם בוודאות, בדיוק, משום שדברים סתומים הם אצל הנביאים. ושוב, הרב אשכנזי היה מסביר. מה זה שהם סתומים אצל הנביאים? שזה סתום גם לנביא עצמו. כלומר, הנביא בעצמו איננו יודע איך הדברים האלה שהוא יודע שהם אמת, איך הם יתממשו במציאות. עכשיו, אבל ברגע שזה מתממש, זה מתממש. זה כמו השאלה, האם הגאולה תבוא דרך הטבע או בדרך נס? אחרי שהמציאות היא שהגאולה באה דרך הטבע, אז הוכרעה המחלוקת. אנחנו כן יכולים לומר... שכל אותם המדרשים שמדברים על גאולה דרך הטבע הם העיקר, ואלה המדברים על דרך הנס הם תפל. אז כך, גם פה אי אפשר שבכל זאת לא לשים לב לדיוקים האלה. שאני חושב שהם גם תורה של פורים, לא במובן של פורים תאיר, כלומר איזה שטויות שנאמרים, אלא הם תורה של פורים, התורה שמתגלה על ידי חג הפורים. אגב, יצוין שכשהרב קוק היה רב של פורים בוולוז'ין, אז הוא אמר דרשה של פורים שהנציב בוולוז'ין אמר עליה שהיא דברי תורה.
יפה, יפה מאוד. דיברת קודם על התיקון שאולי אנחנו עושים ככה למגילת אסתר בימינו אנו, ואתה יודע, ברקע של מגילת אסתר, כמפורסם, הרבה מאוד אנשים כתבו על זה, לא חידוש שלי, יש בעצם איזה דיאלוג סמוי עם סיפורו של יוסף. כן, זאת אומרת, המגילה כאילו אומרת לנו, כשאתה קורא את מגילת אסתר, כן. חייב להיזכר בסיפור של יוסף, כן, שעלה לגדולה.
פעתו מעל ידו, והוא משנה למלך, אחשוורוש.
בדיוק. סיפור של חלומות.
כן, חלומות, וגם לא יודעים מי הוא. כן, כלומר, בהתחלה, לא...
יוסף לא מגלה לאחיו, מי הוא משך זמן רב, מדבר איתם דרך איזה מליץ, אסתר, לא מגלה את עמיו מולדתה לפי ציווי מרדכי. בדיוק, יפה, יש כאן איזה באמת...
תמיד הניסיון הנפלא של העם היהודי להישתל על גבי תרבות אחרת, תרבות גדולה. הרי לא במקרה, הקדוש ברוך הוא שם את ההיסטוריה היהודית, שילב אותה בתוך המרכזים העיקריים של התרבות האנושית, כל מקום שבו יש תרבות גדולה שם דווקא נמצאים היהודים, הדבר הזה הוא משמעותי. והדבר הזה מוליד גם איזה פיתוי. הפיתוי להישתל, להיות בעצם חלק מאותה התרבות ודרכה להצליח את ההיסטוריה האנושית, וכל פעם זה נכשל.
יפה מאוד, כן.
כי הגיע הזמן שאנחנו עכשיו נמלא את תפקידנו מתוך ביטחון עצמי, מתוך מדינתנו אנו. ואפשר לומר שמאז הקמת המדינה אנחנו חזרנו להיות, אפשר לומר, חזרנו למקום שלנו כלב האנושות, כשרבי יהודה הלוי אומר שישראל באומות כלב באיברים, הנה אנחנו עושים את זה. אגב, הדבר הזה גם מלווה במגילת אסתר ולא בסיפור של יוסף, מלווה בשפך דם רב. כן, עד כך שארנסט רנן, החוקר המודרניסטי אנטישמי של המאה ה-19, אמר שהספר החמור ביותר, הנורא ביותר בתנך, זה מגילת אסתר. ושהדמויות של מרדכי ואסתר הן דמויות איומות. למה? סך הכל הם עשו צדק. הם נלחמו באויביהם. זה דבר שהתודעה הנוצרית מערבית לא יכולה להיקבל. ואפשר לומר שהיה מקום אפילו לדון האם הלוחמים במגילת אסתר פעלו לפי הרוח של צהל. אני חושב שכן, אגב, כי הרי נאמר מפורש, בביזה לא שלחו את ידם. שמעתי חבר כנסת אחד אומר שהוא מזועזע מההתנהגות של חיילי צהל במלחמה הנוכחית, משום שהתברר שהם לקחו שלל. אמרתי לעצמי, אם זה כל מה שיש לדון בו את חיילי ישראל, למרות שוודאי צריך לשמוע לפקודות ולא לקחת שלל, אז אנחנו במצב מאוד טוב, כי הייתי רוצה לבחון את ההתנהגות של חמאס בלוחמה נגדנו, האם היא תואמת את רוח צהל, ונראה לי ששם היה מקום להדחה של כמה ראשים.
יפה מאוד, ואני רק רוצה לומר משהו שלדעתי הוורט האמיתי שאמרת על העובדה שהיום אנחנו בעצם ניגשים לקרוא במגילה, אבל אולי גם להגשים חלק מנה מתוך קיום ריבוני, הוא כבר מופיע מתוך ההשוואה לסיפורו של יוסף בסוף המגילה, וזה וורט שגיליתי אותו השנה מאוד מאוד יפה מתוך הספר של פרופסור יונתן גרוסמן, מגילת סתרים. מה הוא אומר? הוא אומר, איך סיומה של מגילת אסתר נגמרת? יש כאילו איזה פסוק נורא מוזר כזה, אומר, מה הוא עושה פה? וישם המלך אשוורוש מס על הארץ ויהיה הים. איפה הצירוף לשים מס נזכר רק בעוד מקום אחד בכל התנך כולו?
ימי שלמה.
תחילת ספר שמות. וישימו עליו שרי מיסים. כן? וישימו עליו שרי מיסים. ואנחנו כמובן, כל מי שהרי מכיר את סיפורו של יוסף, את ההצלחה האדירה שלו, יודע איך הוא נגמר. נכון, הוא נגמר, כשמגיע איזה פרעה אשר לא ידע את יוסף, ומשעבד את בני ישראל ושם עליו מיסים. אז בעצם יש איזה אקור ציון קצת קודר וצורם, בגלל שהסיפור של המגילה נגמר בגלות. פתחת כאן את הנושא של מוסר מלחמה. יש פרופסור שאתה מאוד אוהב. גם עוד אוהב להתייחס אליו, אני כמובן מתכוון לשאיו לייבוביץ', שהאגדה אומרת איזה משהו, אולי אתה דווקא תוכל לתקן אותי, שהוא לא, הוא היה נמנע במכוון מקריאת מגילה בבית הכנסת, אם פורים היה בירושלים, הוא יצא מירושלים, אז לא היה מתחייב בזה, אם ההפך אז ההפך, ואז הוא בעצם לא היה מגיע לקרוא את פרק ת', את הפסוקים הקשים לכאורה, כן? שאנחנו לכאורה עשינו אולי ג'נוסייד, להשמיד, להרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה, צרים אותם, טף ונשים ושללם לבוז. זה בעצם מה שכתוב באיגרות של מרדכי, והרבה מאוד אינטלקטואלים היה להם קשה דווקא עם הנקודה הזאת של המגילה, עם המוסר המלחמה הבעייתי הזה.
אני רוצה לציין שנדמה לי שזה רק האגדה אורבנית, מה שמספרים על ישעיהו ליבוביץ'.
אבל גם אתה שמעת את האגדה הזאת, נכון? זה לא...
כן, היא מפורסמת, אבל נראה לי שהיא לא נכונה. זאת אומרת, ליבוביץ' שלך הכל, אל תשכח שהיה מפקד בהגנה במלחמת תש"ח, ואני חושב שהיה לו גם איזושהי גאווה לאומית, למרות שהוא סירב לראות ביסוד הלאומי כל ערך דתי.
ואחרי ששת הימים, לא יודע אם אתה יודע, אחרי ששת הימים, אשתו העידה שהוא הלך לכותל ומירר בבכי, בבכי ממש, זו תקופה, כמה חודשים, עוד שהוא התפקח מאוד מהר זה עבר לו, אבל היה שם גם איזשהו ניצוץ משיחי כן. קצר.
כן, אלא מה? מה שישעיהו ליבוביץ' אומר, הוא בהחלט, מה שמייחסים לליבוביץ', זה התגובה המצויה אצל חלק מן האקדמיה. אבל אני לא הייתי מייחס לו סלידה ממגילת אסתר, עד רבה. אלא מה? עבורו מלחמה, שפיכות דמים, ראויה רק על יסוד דתי. ולכן הוא גם, לא היה, כשהוא דיבר על זה שמלחמת אחים היא אפשרית, ואנשים משתמשים בזה כדי להצדיק את האיום במלחמת אחים, צריך להבין שהוא דיבר על מלחמת החשמונאים במתייוונים. כלומר, במלחמה של דתיים נגד חילוניים, לזה הוא התכוון, וכדאי אולי לשים את העצה שלו למלחמת אחים בצד.
כן, כדאי, אגב, מאוד מעניין שהרבה מאוד מהשומעים שלו דווקא היו מאותם חוגים חילונים יותר, ליברליים יותר, שמאוד אהבו את ליבוביץ' בתור הסבא היהודי הדתי, שכאילו נותן להם יידישקייט. טוב, זה מעניין לא מה שאתה סיפרת פה. אגב, רק דיברנו על אותו האשמה בג'נוסייד, א', יש ספרות שלמה של פרשנים גויים ש... האנטישמיות התפרצה להם דווקא כשהם פרשו את מגילת אסתר. זה מעניין מה שאמרת בשם ארנסט רנן. חוקר בשם מור, חוקר מודרני, על אותו פסוק שציטטנו, כן, מאיגרות של מרדכי, כותב פסוק מזעזע. כן, ויש עוד דברים הרבה יותר קשים מזה. מאוד מאוד מעניין. ומעבר גם למה שאמרת על הביזה שלא שילחו את ידם, אפשר רק לציין משהו אחד ששמתי לב אליו באמת רק השנה. כתוב בתחילת פרק ט' שהמספר לא מציב את היהודים מול נוכרים או גויים, או עמי הארץ. ההגדרה היא מאוד מאוד מדויקת, אפרופו מה שאמרת על מוסר המלחמה של צה"ל, כן? אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. לשלוח יד במבקשי רעתם, ויקו היהודים בכל אויביהם, ויעשו בשונאיהם כרצונם. זאת אומרת, יש כאן כן מידה של מידה כנגד מידה.
אכן כן, וזאת השליחות שלנו. אני חושב שזה הלקח העיקרי של פורים, שהרוע יש לו סוף.
יפה מאוד, זאת אומרת, אולי חלק מה, אתה יודע, אני ראיתי את ההתייחסות של אחת הדוברות של האיחוד האירופאי, שהיא אמרה, אנחנו מאוד מודאגים ממה שקורה עכשיו באיראן, אנחנו נחשוב, אנחנו ניתן ביום שני הודעה מסודרת, כן, לכאורה היום. אתה אומר, אם אלה אנשים שאמורים להוביל איזשהו קול מוסרי בעולם, העולם נופל לתוהו ובוהו.
אכן. אגב, אי אפשר, כשאנחנו שומעים את הדאגה שלהם, שאני מקווה שתלך ותגדל, שלא להיזכר בשיר הילדים, ואני ממש רועד, וממש דואג, כשמלך החיות שואג, כשם של המבצע הגדול שנעשה עכשיו, שאגת ארי.
נכון, אני כשלעצמי אמרתי, וואי, הם פספסו פה קצת כל מיני מוטיבים מגילת אסתר שיכולים לקחת, אבל... בסדר, נסלח להם. הרב אורי שרקי, תודה רבה. כמיהה, תפילה, אמירה שלך האחרונה ככה לסיום, לגבי המאורעות שאנחנו חווים פה.
חג שמח, לשמור על ההוראות של פיקוד העורף. זה תמיד נחמד וממלכתי לומר את זה. ועוד ניפגש לימים הרבה הרבה יותר טובים מאלה.
הרב אורי שרקי, תודה רבה רבה.